מלא מדלת עמוד בייס. אומרת הגמרא, אם היה כהן זקן או איסטניס, למדנו במשנה לאי בדף למדא עמוד בייס, אם היה כהן גדול זקן או איסטניס, וקשה לו לטבול ביום הכיפורים במים צוננים, היו מחממים לו מים חמים ערב יום הכיפורים, וביום הכיפורים היו מטילים את המים החמים לתוך המים הצוננים של המקווה, כדי שתפוג צינתם של מי המקווה הצוננים. כך למדנו במשנה לאי. אומרת הגמרא תניא, אומר רב יהודה, השושיות של ברזל היו מחממים מערב יום הכיפורים, ומטילים לתוך צונן, כדי שתפוג צינתם. היו מחממים חתיכות של ברזל מערב יום הכיפורים, וביום הכיפורים היו מטילים את אותם חתיכות ברזל חמות לתוך מי המקווה, כדי להפיג את צינתם של מי המקווה הצוננים. שואלת הגמרא והלא מצרף, איך מותר להטיל מתכת חמה לתוך מי המקווה? הלא כאשר מטילים מתכת חמה לתוך מים צוננים, המים הצוננים מחזקים ומקשיחים את הברזל. יש בזה בשבת איסור משום מכה בפטיש. רפי בסבס מ"א עמוד בייס מסביר שזו יגמר מלאכת הצורפים, לשון רשי, שרתיחת האש מפעפת בברזל והוא מתרכך וקרוב להישבר, ונתינתו במים הצוננים מחזקתו. כך שיטת רשי, שהאיסור להטיל מתכת חמה למים צוננים בשבת או ביום טוב הוא משום מכה בפטיש. ברמב״ם, פרק י' בית מלכוי שבס, הלוך בית מבואר, שהאיסור להטיל מתכת חמה לתוך מים צוננים בשבת הוא משום מחבה. אפופונים, זאת קושיית הגמרא. איך מותר להטיל מתכת חמה לתוך מי מקווה צוננים ביום הכיפורים? הרי יש בכך איסור שהוא מצרף את המתכת. מתרץ את הגמרא, אומר רב בייבי שלא הגיע לצירוף. רבי מסביר שמדובר במתכת שאינה חמה כל כך, אם כן כאשר מטילים אותה לצונן זה לא מחזק אותה. רבינו חננאל מפרש שהאיסור של מצרף הוא משום מחבה. ומכיוון שמדובר במתכת שאינה חמה כל כך, לכן אין בה משום מחבה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אביי אומר, אפילו תימא שהגיע לצירוף, גם אם נאמר מדובר בגחלת חמה, שכאשר מטילים אותה לתוך צונן היא מצטרפת, בכל זאת מותר להטיל אותה לתוך צונן, אף על פי שהיא מצטרפת. למה? כתוב שדובו שאין מסכוון מותר. התפסיד מקשה, הרי זה פסיק רשע, זה לא דובו שאין או מסכוון, זה ברור שהגחלת תצטרף על ידי כך. הריץ מתרץ, מכיוון שהוא יכול להוציא את הברזל מהמים לפני שהברזל יצטרף, לכן זה נחשב לאין או מסכוון. שואלת הגמרא, ומי הוא אומר אביי אוכי, וכי אביי סובר כרב שימן, שדובו שאין לו מסכוון מותר, הריתמו מוסיף יותר. הרי רב יהודה הוא זה שאומר שהיו מחממים השישיות של ברזל מערב יום הכיפורים, ומטילים אותם לתוך הצונן ביום הכיפורים. והרי רב יהודה סובר שדובו שאין לו מסכוון אוסור, ומי אומר אביי אוכי, שדובו שאין לו מסכוון מותר, ואותניה, בשר אורלתו, אפילו במקום שיש שם בהרת יקוט, דברי רבי יושיה. הדין הוא שאסור לקצות בהרת, כמו שכתוב בתורה, תשומר בנגע התורה. מהמילה בשר אורלוסו, לומד רבי יושיה, שמצוות מילה דוחה את איסור קציצת הבהרת. דהיינו, אם יש צרת במוקו עם המילה, מלים, אף על פי שבינתיים קוצצים את הבהרת. ואבינן בו קרוא לא מולי, למה צריך פסוק מיוחד ללמד שמצוות מילה דוחה את קציצת הבהרת? די פוקלי שהוא אינו עם מסכוון, הוא הרי מתכוון למול, הוא לא מתכוון לקצות את הבהרת. ואומר אביי, כרב יהודה דאומר דובו שאינו מסכוון אוסור. הפסוק נצרח, הברייסה, אומרת, כשיטת רב יהודה, שסובר שדובר שאינו מתכוון אוסור, ולשיטתו, היה אסור לקצות את הבארת, גם כאשר אין כוונתו לקצת הבארת, אלא למילה. ולכן, אומר הפרייסה, שצריך פסוק מיוחד ללמד שמצוות מילה מוכה את איסור קציצת הבהרת. ולענייננו, הנה רואים שהבייס עובר כרב יהודה, שדובר שאינו נזכה ונוסור, מתרץ את הגמרא אנה מילה בכל התורה כולה, אבל אוכל צירוף דרבונון הוא. רבי מסביר שמכיוון שמדובר בגולמי מסכת, לכן אין בצירוף שלהם איסור דאורייתא, כי זה לא נחשב לגמר מלוכה, כי לא מדובר בכלים גמורים. ומכיוון שמדובר באיסור דרבנן, גם רב יהודה מודה שבאיסור דרבנן דובר שאינו מתכוון מותר. התוספות מביאים שיש גרסה בגמרה, שמכיוון שמדובר בצירוף דרבונון, לכן מותר לכול העלמה, כי אין שבות במקדוש. רב עקיבא איגר אומר, שאם סיבת היתר משום שאין שבות במקדוש, אם כן בתבילה הראשונה, היה התובל הכהן גדול בחול, אין יתר להצליח את המתכת החמה למים הצורמים, כי התבילה הזו הייתה בחול. אומרת המצדה הביאו לקייס הפר והוא בקוידש אונסו. למדנו לעיל בדף למד עמוד א', 5 טבילות ו10 קידושים, תובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש על בית הפרווה, חוץ מזוג לילים. דהיינו בכל פעם, הכהן גדול בא ללבוש בגדי זהב, לצורך עבודת חוץ, או שהוא בא ללבוש בגדי לבן, לצורך עבודת פנים, הוא צריך לקדש את ידיו ואת רגליו, לטבול, ושוב לקדש את ידיו והרגליו. תפילות האלו נעשו בקודש, חוץ מהתבילה הראשונה, כמו שלמדנו לעיל. המשנה שלנו עוסקת בתבילה השנייה, שהיא לאחר סיום הקרבת תורית של שחר. אומרת המשנה, הביאו לבית הפרבו, הביאו את הכהן גדול ללשכת בית הפרבו, שעל גגה של בית הפרבו היה מקווה לצורך התבילה השנייה, ובקודש הייתה, הלשכה הזו הייתה בנויה בדרום העזרה, שהיא מקום קדוש, משום שהתבילות של כהן הגדול ביום הכיפורים, צריכים להיות במוקו עם קודויש, כמו שכתוב בתורה, ורוחת את בשורוי במים במוקו עם קודויש. פרסוס הדין של בוט בינו לבין העם, פרסוס הדין של בוט, פרסוס הדין של פשטן, כדי לחצות בינו לבין העם כאשר הוא תובל בשום צניעות, קידש ידיו ורגליו, ופשט, קידש הכהן גדול את ידיו ואת רגליו, ולאחר מכן הוא פשט את בגדי הזהב, הוא היה לבוש בהם מעבודת הבוקר. רבי מאיר אומר, לא כך היה הסדר. פשט, קידש ידיו ורגליו. קודם הוא פשט את בגדי הזהב, שהוא היה לבוש בהם. לאחר מכן הוא קידש את ידיו ואת רגליו. הגמרא לעיל בדף למד אלף עמוד בית ביערה, ששיטת הנקיים שקידוש ידיים ורגליים, שלפני הטבילה הוא מחמת הבגדים שהוא פושט, ומשום כך הוא מקדש את ידיו ואת רגליו ואחרה, כך הוא פושט את בגדיו. אבל רבי מאיר סובר שגם הקידוש שלפני התפילה, וגם הקידוש שלאחר התפילה, הם מחמת הבגדים שהוא עומד ללבוש לאחר התפילה, ומשום כך הוא פושט את בגדיו, ואחר כך הוא מקדש את ידיו ואת רגליו. ירד וטבל ועלה ונספג. ירד הכהן גדול, אבל במקווה, עלה מהמקווה, ניגב את המים. הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש ידיו ורגליו. אומרת המשנה, בשחר לובש פלוסים של 12 מונה. בבוקר, לאחר התפילה השנייה, כאשר הכהן גדול נכנס להקטיר את הקטורת ולעזות את הדמים בקודש הקודושים, הוא היה לובש בגדי לבן שעשויים מפשטן, שבא מגדינת פילוסים, שהוא פשטן חשוב ומעולה, מסביר רשי. בין הארבעים בערב, אחר התבילה הרביעית, כשהוא נכנס טוב לקודש הקודושים כדי להוציא את הקו והמחתו, הוא היה לובש אינדווין, בגדי לבן שעשוי מפיסטן, שבא ממדינת אינדווין, מסביר רש"י, והוא היה פיסטן חשוב, אבל הוא היה פחות מהפיסטן, הוא היה פחות חשוב מהפיסטן שהוא לבש בבוקר. הוא היה של 800 זוז, דהיינו 8 מנים בלבד, דברי רבי מאיר. וחכו בבוינים, בשחר היה לובש של 18 מנה, ובין 40 של 12 מנה, הכל 30 מנה. אין לי של ציבור, ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו.